שלום וברכה ובוקר טוב, המשך לימודנו בספר מלכים א' פרק י"ז, והגענו לפסוק ט"ו. אנחנו מדברים כאן על השיחה בין אליהו לבין האישה האלמנה הצרפית או מצרפת, ובעצם שלום, המעבר של אליהו מנחל קירית צרפתה זה כדי שהוא ישתתף בצרת הציבור. בהתחלה הוא לבדו, מרוחק מן העולם, אחר כך הוא רואה את צרותיהם של ישראל בעקבות השבועה שלו שעצרה את הגשם, ואז בקושי יש מה לאכול. פסוק ט"ו, ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל, היא והוא וביתה ימים, כד הקמח לא חלעת וצפחת השמן לא חסר, כדבר השם אשר דיבר ביד אליהו. כן, כלומר, שלא יחשבו שזה איזה נס שבא בגלל נביא אחר, או בשביל האלמנה, לא, זה בא מאליהו. הבעיה היא, האם היא יודעת שהברכה באה בוודאות מאליהו? אנחנו נראה שזה לא היה פשוט, והיא אחר הדברים האלה, חלה, מה?
שאליהו דיבר, הוא אמר, ויוצאת לי ולך,
כן, נכון. נכון. כן, והוא, עכשיו, השאלה היא ככה, היא כנראה נתנה לו את חלקו, והוא לא אכל עד שהיא לא אכלה. עכשיו, יש אומרים שכיוון שאליהו, לפי אחת השיטות, כהן היה, אז היא נתנה לו הפרשת חלה, בעצם. פרשת החלה, כלומר, היה מספיק בשביל גם לעשות שיעור חלה, ולכן הוא, קודם כל, כיוון שהוא דואג לה, אז הוא דואג שהיא תאכל, ואחרי זה הוא אוכל. אבל הוא קיבל ראשון. כד הקמח לא חלעת, וצפחת השמן לא חסר, כי דבר השם אשר דיבר ביד אליהו. והיא אחר הדברים האלה, חלה בין האישה בעלת הבית. והיא חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה. בדרך כלל כשאדם חולה, הוא חולה באופן הדרגתי. כאן נראה שהוא בבת אחת נהיה חולה מאוד, ולכן יש מקום לייחס את חוליו לא לתופעה טבעית, אלא אולי לנוכחותו של אליהו. מדוע? כך היא אומרת. ויאמר אליה, ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? כלומר, כשאדם פשוט נמצא בשכנותו של אדם גדול, הדבר הזה מקטרג על הפשוט. כל זמן שהגדול לא הגיע, אז האדם נידון לפי הסביבה הטבעית שלו המצויה. לעומת זה, כאשר בא אדם בשיעור קומה של אליהו, אז היא כבר הופכת להיות הרבה יותר פחותה, ואז האבון שלה מביא לה אסון גדול, שזה ממית את בנה. יהיה ביתך בדבד החכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם. סכנה יש. בדבד החכמים, נכון, יש סכנה. ויאמר אליה, תני לי את בנך. ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. כאן לא כתוב שהייתה לו, לפני כן לא ידענו שהייתה לו עלייה, אנחנו יודעים את זה מהאישה השונמית עם אלישה, אז כנראה שהאישה השונמית עשתה לאלישה מה שהצורפית כבר עשתה לאליהו. ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעותה להמית את בנה, כלומר הוא כבר מתחיל לדבר לטובת ישראל, לפני כן דיבר לטובת השם, אבל כשהוא רואה את הצרה של בני האדם, הוא מתחיל לעבור צד, וזה מה שראוי לו באמת לעשות, והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. למה שלושה פעמים? כנגד נפש, רוח ונשמה, שהם שלושת החלקים של הנפש המצויים עם האדם. וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. מה זה על קרבו? בקרבו. והוא קם, ויקח אליהו את הילד, וירודהו מן העלייה הביתה. ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. כן, כלומר, היא בהתחלה, כשהיא רואה אותו מוריד את הילד, היא עוד לא שמה לב שהוא באמת הוא חי. ולכן הוא צריך להעיר את תשומת ליבה, ראי, חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, כן, אז השאלה היא, יש בזה דעות שונות בין המפרשים. יש אומרים שבית הוא לא היה מת, אלא היה מעולף, או קרוב למוות, דופק חלש. יש אומרים, לא, באמת היה פה נס שהחייה את הילד ממש. וזה כדי להודיע לעולם שיש תחיית המתים. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי מה שידעו מאליהו זה שהוא ממית. שהוא ממית, הוא עוצר את הגשם, אין מה לאכול, אז יודעים שהנבואה ממיתה. איך יודעים שהנבואה מחיה? זה התיקון. עכשיו, מי זה היה הילד הזה? אז חז"ל אומרים, יש מדרש, שאומר שזה היה יונה בן אמיתי. למה הוא נקרא בן אמיתי? כי נביא אמת הוא זה שהחיה אותו. איך רואים את זה? כתוב כאן בפסוק הבא, ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך אמת. לפני כן, אז מה היא חשבה? מה זה הסיפור הזה של הקד והצפחת? מה היא לא הבינה? היא חשבה שזה מעשה כישוף. אולי זה מעשה כישוף. עכשיו, שהיא רואה שהוא מחיה את הילד, אז היא מבינה שזה כבר יכולת שמעבר לכוחות הנמוכים, היא מייחסת את זה לקדוש ברוך הוא, ואז היא מבינה שהוא נביא אמת. כן, גם יכול להיות שהיא חשבה שהקד והצפחת התברכו, על ידי הקדוש ברוך הוא, ושאליהו רק נשלח להודיע. עכשיו מבינה שזה גם מכוחו דבר השם בפיך אמת, ולכן הילד נקרא בן אמיתי. כן. כי קודם כל זה גם נס, להחיות מישהו במצב כזה, דבר נוסף, הביטוי מת, הוא לאו דווקא מדבר על מוות ממש. מה שכתוב, וימות ליבו בקרבו, נאמר על נבל. וימות ליבו בקרבו, והוא מת רק אחרי 10 ימים. כן? אז, או למשל על מרים הנביאה, נאמר על נתי כמת, וכדומה. אז כך שזה יכול להיות. זה שהרמב״ם אומר שאנחנו משתדלים כמה שיותר למעט בהיקף הנס. יש ניסים, אבל מה שאתה יכול להסביר על פי הטבע, תסביר. כן, בסדר. פרק י"ח. עכשיו, אחרי שאליהו עבר את השינוי הזה, אז הוא כבר מוכן כבר לעשות שינוי לטובת עם ישראל, וזה מה שכתוב כאן, ויהי ימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית למור, לך, הראה אל אחיו, ותנה המטר, על פני האדמה. וילך אליהו להיראות אל אחיו, והרב חזק בשומרון, בעיר שומרון. ויקרא אחיו אל עובדיהו אשר על הבית. ועובדיהו היה ירא את השם מאוד. יש אומרים שעובדיהו הזה הוא הנביא עובדיה שבתרי עשר. אולי. ויהי באחרית איזבל את נביאי השם, זה, לראשונה אנחנו מגלים את זה, לא ידענו שהיא עשתה את זה, אבל כאן, כיוון שהדבר הזה ידוע בימי קדם, אז הכתוב לא צריך לכתוב שזה קרה. רק בדרך אגב, אנחנו לומדים מה עשה עובדיה. ויהי באחרית איזבל את נביאי השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים. זאת אומרת, היו אז הרבה מאוד נביאים בארץ, זאת הייתה מדינה מלאה בנביאים. הגמרא אומרת, הרבה מאוד נביאים קמו לישראל, כפליים כי יוצאי מצרים. טוב, לאורך כל התקופה. זאת אומרת שהיה הנביא של בית הספר, והנביא של המועצה, והנביא של הקהילה, וכדומה. היו הרבה נביאים. ונביאים יכול להיות גם שמדובר באנשים שמתכוננים לנבואה, כמו בני הנביאים, שהם לומדים אצל הנביא. אבל בכל מקרה, הם נרדפים על ידי איזבל. ואז הוא עובדיה, היה צדיק, והחביא אותם 50 בכל מערה, כמו שהיו לו שתי מערות. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את